פעם הקודמת הצגתי איזושהי תמונה שבסופה הגענו למסקנה, אני הגעתי למסקנה, אני מקווה שגם אתם, הגעתי למסקנה שאינטואיציה או צריך להיות איזשהו כושר אינטלקטואלי שנמצא איפשהו בין חשיבה לבין הכרה, זאת אומרת בניגוד ל לתפיסה הדיכוטומית הרווחת שמחלקת את את התובנות שלנו לתובנות שמתקבלות מתצפית, מהכרה, משימוש בחושים, לתובנות שמתקבלות מסברה, מחשיבה, שזה משהו שמנותק מהעולם החיצוני, זה קורה רק בתוכי פנימה. המסקנה הייתה בעצם שחייב להיות משהו שמשלב או נמצא באמצע בין שני הדברים האלה. איזושהי יכולת שלנו להכיר אלמנטים מסוימים במציאות באופן שהוא לא תצפית תחושית, אבל הוא לא רק חשיבה סובייקטיבית שנעשית בתוכנו פנימה, כי אחרת אין לזה, אין לזה תוקף. לא הרחבתי הרבה, כי זה כל הדיון סביב יום וקאנט, אבל בשורה התחתונה זאת המסקנה, ולכושר המסוים הזה, אני קורא או אינטואיציה או אמונה, זה מילים נרדפות בעיניי. זאת אומרת, שאני מאמין במשהו, לאו דווקא בקדוש ברוך הוא, כן, אני מאמין במשהו, מה אני מתכוון לומר כשאני אומר, אני מאמין בו. מצד אחד, אם הייתי רואה, הייתי אומר, ראיתי, אני יודע, לא הייתי משתמש בביטוי, אני מאמין. מצד שני, אם זאת רק חשיבה פנימית בתוכי, אז העובדה שאני מאמין במשהו, בסך הכל מידע על זה שכך אני בנוי. איך זה קשור למה שקורה בעולם עצמו? ולכן גם זה לא יכול להוות בסיס לאמירה אני מאמין במובן של אני טוען טענת עובדה, ודיברנו על זה שאמונה היא טענת עובדה על העולם, ולא רק תיאור של מצב סובייקטיבי, מצב נפשי שלי. ולכן אין מנוס אלא לומר שכשאני אומר אני מאמין במשהו, אני מתכוון לאותו דבר שדיברנו עליו בפעם הקודמת, שהוא היכולת שלי לתפוס דברים במציאות באמצעות השכל, לא באמצעות החושים. זאת אומרת שיש בשכל שלי איזשהו חלק או איזשהו כושר שיש לו יכולת לתפוס דברים במציאות. וזה לא עובר דרך החושים. וזה לא, זאת הסתכלות אחרת על המציאות, אבל זאת הסתכלות, ולא חשיבה. זו הנקודה החשובה, ואני חושב שאין אין מנוס כמעט מהמסקנה הזאת, אלא אם כן אתם או פונדמנטליסטים או ספקנים. אלה שלוש האפשרויות. אבל אם מישהו לא מוצא את עצמו בין הפונדמנטליסטים ולא בין הספקנים, אז הוא בהכרח נסמך על הכושר הזה שנקרא אינטואיציה, גם אם הוא לא תמיד מודע לזה. אבל התובנות היסודיות שעליהן הוא בונה את תפיסת עולמו, באות משם, מהכושר הזה שנקרא אינטואיציה. אני חושב שדיברתי קצת על על הבלבול שיש בין הכושר הזה לבין רגש. הרבה פעמים מתייחסים לכושר הזה כאילו שיש לי רגש שכך וכך. כשאני אומר אני מאמין, הכוונה יש לי רגש שכך וכך. זה ביטוי מאוד מאוד לא מוצלח, הייתי אומר אפילו אומלל. בגלל שרגש הוא באמת עניין סובייקטיבי, והוא לא מקור לטעון טענות על העולם. זאת אומרת, נגיד, אני מפחד כשאני הולך בלילה, או אני אוהב את פלוני, או את פלונית, אוקיי? אז זה דיווח על תחושות שלי, על רגשות שלי, אבל פה אני לא טוען שום דבר על העולם. אם מישהו אחר יגיד, אני לא מפחד כשאני הולך בלילה, או כשאני הולך על מקומות גבוהים, או כשאני לא אוהב את פלוני או את פלונית, אין לי ויכוח איתו. אין לי ויכוח איתו כי אני לא טוען שום דבר על המציאות, באופן שאם הוא לא אוהב ואני כן אוהב, יש לנו ויכוח. אני מספר לו שבתוכי מקנן רגש של אהבה, ובתוכו לא. מה זה אומר? זה אומר שאני בנוי אחרת ממנו. אני כן חש אהבה כלפי אדם כזה, והוא לא חש אהבה כלפי אדם כזה. זה לא ויכוח. למה זה לא ויכוח? כי אני לא טוען טענה על המציאות. אני בסך הכל מדווח מה המצב בתוכי, הוא לא מתווכח שזה המצב בתוכי. הוא רק מספר לי שבתוכו המצב הוא אחר. ולכן אין פה שום ויכוח. לעומת זאת, כשאני מדבר על, על אינטואיציות, על, כן, על תובנות, שאני תולה אותן באינטואיציה, אלה תובנות שמדברות על העולם. זאת אומרת, מי שחושב אחרת, טועה. יש לנו ויכוח. זאת אומרת, אחד צודק ואחד טועה. הבאתי את הדוגמה הזאת, כן, של הגאון הזה שפותר משוואה מתמטית. כן, מישהו יושב חודשים ועושה חשבון, בסוף מגיע לתשובה כלשהי. בא איזה גאון אחד, מסתכל על המשוואה, אחרי חצי דקה שהוא חושב, הוא אומר, הפתרון הוא כך. וזה הפתרון הנכון. אני שואל אותו, איך הגעת לזה? הוא אומר, היה לי רגש, שזה הפתרון הנכון. עוד פעם, הביטוי רגש הוא ביטוי לא מוצלח. כי אם זה היה רגש, אז הוא לא טוען שזה באמת הפתרון. זה מה שהוא מרגיש שזה הפתרון. אוקיי, להרגיש שזה הפתרון זאת זכותך. אבל כשאני מציב את הפתרון במשוואה ואני רואה שזה באמת הפתרון, אז זה אומר שלא רק שהוא הרגיש שזה הפתרון, אלא הוא הבין שזה באמת הפתרון. זו טענה על המציאות שמחוץ עלו, זה לא רק דיווח על מה שהוא מרגיש בתוכו. ובמובן הזה לא מדובר פה ברגש במובן האמוציונלי, כמו אני אוהב מישהו, אני מפחד או אני מדוכא, אלא פה מדובר על אמירה כלשהי על העולם, אבל מצד שני את החישוב הוא לא עשה, אז איך הוא הגיע לתוצאה הזאת? עם האינטואיציה. הוא, בגלל שהוא גאון, הוא יכול להסתכל על המשוואה ולראות שזה הפתרון שם. אבל הוא רואה שזה הפתרון. זה טענה על העולם, זה לא משהו שמספר לי רק איך הוא בנוי בתוכו. אז במובן הזה, העובדה שהרבה פעמים קוראים לסוג כזה של תובנות רגש, נובעת מאותו בלבול שעליו אני מדבר פה כל הזמן. שאנשים לא מוכנים לקבל שיש אגף כזה שהוא שייך לשכל. שיש בשכל איזושהי יכולת לתפוס באופן ישיר, מיידי, לא דרך טיעונים ולא דרך ניתוחים כאלה ואחרים, אלא לתפוס באופן ישיר משהו במציאות. מי שלא מכיר בזה, אז הוא מתייחס כמובן לכל אמירה מהסוג הזה כהבעת רגש. בסדר, בתוכך יש רגש כזה כי ככה אתה בנוי. אבל אני פה מציע את האלטרנטיבה הסינתטית שאומרת, לא, זה לא רגש, זה אגף של השכל. השכל יש לו איזושהי יכולת לתפוס דברים במציאות, למרות שהם לא מופיעים מול העיניים שלנו. כן, אפשר לדון בכל מיני תופעות פסיכולוגיות כאלה, אתם יודעים, אם האדם מרגיש שמישהו עומד מאחוריו, או מסתכל בו, אפילו לפעמים מרחוק, יש לך איזושהי תחושה שמישהו מסתכל בך. והרבה פעמים התחושה הזאת מתבררת כנכונה. לא יודע אם בדקו את זה מדעית, אבל נדמה לי שכל אחד מכיר את התופעות האלה. עכשיו, אפשר היה לתלות את זה כמובן באיזושהי תפיסה חושית. משהו בחושים שלי מצליח לחוש בזה שמישהו מסתכל עליי. לא יודע, נשמע לי קצת מוזר, כי כשהוא מסתכל עליי, הוא לא שולח אליי שום מידע פיזיקלי, מידע שקשור לחושים. להפך, כשהוא מסתכל עליי, אז קרני האור שיוצאות ממני מגיעות אליו לעיניים. אבל הוא לא שולח אליי שום דבר. אז איך אני מרגיש שהוא מסתכל עליי? כנראה שיש לי איזושהי יכולת לתפוס את זה שמישהו מסתכל עליי, לא באמצעות חמשת החושים שלי. יש לאדם איזושהי יכולת לתפוס דברים בעולם, לא דרך החושים. אני פשוט מביא לזה כל מיני אינדיקציות, זה נשמע נורא מיסטי, אבל יש לזה אינדיקציות מאוד חזקות. ולכן בעצם הטענה שלי, וזה סיימתי בפעם הקודמת, היא שאמונה מצד אחד היא לא רגש, מצד שני היא לא חשיבה שנעשית בתוכי פנימה. יש בה מימד של אינטראקציה עם העולם, של איזשהו קשר, או זיקה, או, כן, או התחברות שלי עם העולם. אני צופה בעולם באיזשהו מובן, לא בחושים, אבל באיזשהו מובן אחר. זה מסקנה ראשונה. מסקנה שנייה, שאם יש לנו כושר כזה, עוד פעם אני אומר, באמת יכול לא לקבל את קיומו של כושר כזה, ולהיות ספקן, או להיות פונדמנטליסט. אבל כל אחד שהוא לא ספקן ולא פונדמנטליסט, אין מנעור כזה, לא יעזור כלום, זה משפט מתמטי. זאת אומרת, הוא יכול להתכחש לזה, זה יכול נורא להרתיע אותו, כי זה נשמע מיסטי, לא יעזור לו שום דבר. אם אתה לא ספקן ולא פונדמנטליסט, אז אתה נותן אמון באינטואיציות שלך. אין חוכמות, אין אופציה נוספת. אז אמרתי, המסקנה האחת, זה שזה משהו שמתקשר, משהו שנמצא בין הכרה לבין חשיבה. יש לנו כושר שכלי כזה, שכלי הכרתי. כזה. המסקנה השנייה, זה שהכושר הזה לא קשור בכלל לאמונה באלוקים דווקא. הרבה מאוד דברים שאנחנו מאמינים בהם, בלי קשר לאלוקים, כמו לחוש בזה שמישהו מסתכל עליי, כן, הדוגמה שהבאתי קודם, או לראות פתרון של משוואה מתמטית, לראות, הכוונה, בלי חישוב, כן, להבין שזה הפתרון באופן ישיר, או אינטואיציה מדעית כזאת, גאונית, ואת התורת היחסות של איינשטיין, או קוונטים, או כל מיני אינטואיציות מדעיות גאוניות כאלה, שגם הן בסופו של דבר, כמובן לא רק מצביעות על המבנה של מי שאילה אותם, הרי בסופו של דבר זאת טענה מדעית, אפשר לבדוק את זה ולראות שזה עובד במציאות, לכן יש פה טענה על המציאות שלא יוצאת מתצפיות, או לא רק מתצפיות. זה גם בעצם משהו שמיוסד על אינטואיציה, ובאופן כללי יותר אז אני אומר כך, האינטואיציה היא המקור להנחות היסוד שלנו, הרי הלוגיקה מסיקה מסקנות מתוך הנחות יסוד. התצפית יכולה לתת לי מקרים מסוימים שבהם צפיתי, וגם זה בהנחה שהתצפית היא באמת אמינה, בעצמה ההנחה, מי אמר? אבל נגיד, אבל איך אני מגיע לתובנות שהן לא תצפית נטו, כולל חוקי הטבע, שגם הם, ראיתי תצפיות בודדות, אבל מזה עשיתי חוק כללי, החוק הכללי לא ראיתי שהוא נכון, אין לי תצפית על זה. אז איך אני מגיע לכל זה? אני טוען שעם אינטואיציה או עם אמונה, יש לנו איזושהי יכולת לתפוס היבטים מסוימים של המציאות, לא דרך החושים, אבל זאת לא חשיבה, אלא זאת איזושהי סוג של הכללה. אז תשימו לב, מה שהדבר הזה אומר, זה שהדבר הזה לא רק שהוא לא נוגע רק לאמונה באלוקים, לא רק שהוא כושר או אגף מסוים של השכל שלנו, שישים בכל התחומים, לא רק לגבי אמונה באלוקים, כולל מדע, כולל כל התחומים האחרים. יותר מזה, אין תובנה שלנו שלא נסמכת על אינטואיציה, זאת הטענה יותר חזקה שלנו. אין תובנה כזאת. היא כל תובנה לא מהסוג הטריוויאלי, כן, ראיתי לפני מחשב, אז הגעתי למסקנה שיש פה מחשב. נגיד שזה לא מבוסס על אינטואיציה, למרות שגם כן, זה אינטואיציה שהחושים שלי הם אמינים, אבל את זה נעזור. אבל כל משפט מעניין, כן, משפט שיש בו הכללה, משפט שיש בו איזושהי אמירה על משהו שהוא לא תצפיתי ישיר. אני תופס שיש פה בן אדם טוב לב. מי אמר? ראיתי איך הוא מדבר, ראיתי איך הוא מתנהג, אבל זה יכול להיות מקרה. אבל לא, אני מסיק מסקנה שהוא אדם טוב לב. גם המסקנה הזאת היא בעצם שימוש באותו כושר שאני מדבר עליו, שימוש באינטואיציה. אז זה אומר שהמסקנה השלישית שלנו, א', שיש לנו כושר כזה, ב', שהכושר הזה הוא כללי ולא רק בתיאולוגיה, לא רק ביחס לאלוקים, אלא ביחס לכל תחומי החשיבה. ג', זה שאין בלתו. אין תובנה ביקום, בעולם, בחיים, שלא מבוססת על אינטואיציה. כי גם אם יש משהו שיש לנו הוכחה עבורו, ההוכחה הזאת נסמכת על הנחות יסוד, ואת הנחות היסוד מאיפה אנחנו מוציאים? מהאינטואיציה. תשבו על האקסיומות של הגיאומטריה. איפה אני יודע שבין שתי נקודות עובר הקו ישר אחד? אולי יש עוד אחד שלא ראיתי? איך אני יודע ששני מקבילים לא נפגשים אף פעם? אם הלכתי איתם עד הסוף כדי לראות את זה? לא. אני יודע כי אינטואיטיבית, ברור לי שזה נכון. כמובן, אני מסתכל על זה בעיניים, אבל להסתכל בעיניים זה לא מספיק. ראיתי קו אחד ישר, מי אמר שאין עוד קו ישר? את זה העיניים לא יכולות להראות לי. את זה מראה לי האינטואיציה. אני מסתכל על הסיטואציה, אני מבין שזה המצב.
זה דווקא לא דוגמה טובה, דבר ראשון זה הנחה, זה אקסיום, שנית על הכדור או משהו, זה לא נכון.
זה בדיוק הנקודה, הפוך, אלה שתי הטענות שמחזקות את מה שאני אומר. כשא', מה שאני אומר זה שזאת אקסיומה, זה בדיוק הנקודה. איך אבל אתה מגיע לאקסיומות שלך? עם האינטואיציה, זה בדיוק הנקודה, כי אין לה הוכחה, זאת אינטואיציה. אז איך אתה יודע שזה נכון? אז מה האינטואיציה? ושוב, אני מדבר פה, זה נקודה שצריך להרחיב בה יותר, אני עושה את זה פה ממש בקטרה, אני לא מדבר על אקסיומות במובן השרירותי, הרבה פעמים מתמטיקאים מתייחסים לאקסיומות כאיזשהו סט של הנחות שרירותיות, הן נמדדות בדרך השאלה האם הן פוריות, לא האם הן נכונות, כן, האם זה מעניין להסתכל עליהן ולהוציא מהן מסקנות, אני לא מדבר על אקסיומות.
יש גיאומטריה לא יוקרדית.
אני אגיע.
זה קצת דומה, יש מחלוקת, צ'אמסקי ואחרים, עם להבין שפה, אם זה בלוי בתוכנו או לא. זה קצת דומה.
האם אנחנו נולדים טבולה רסה, או שיש לנו כושר לשוני, כושר שפתי?
כן.
זה מה שחומסקי טוען, נכון?
כן.
אז בספר בשתי עגלות אני מביא את חומסקי בדיוק בנקודה הזאת. בכל אופן, אז הטענה היא שאם אני מבין שבין שתי נקודות עובר הקו ישר אחד, כטענה לעולם עכשיו, עזבו את הגיאומטריה, את הטענה הזאת לא ראיתי. אז כנראה שהאינטואיציה שלי אומרת שהיא נכונה. לא במובן המתמטי שאני מניח את זה כהנחה, ובואו נראה מה יוצא מזה, מין שעשוע כזה. אני מדבר כהנחות שאני באמת חושב שהן נכונות. ב' לגבי גיאומטריה ספרית, כאילו גיאומטריה במרחב לא אוקלידי, לא ישר, אז שם זה בדיוק הטענה. במרחב ישר ברור שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד. על כדור ברור לנו שלא. עכשיו לגבי כדור, אנחנו יכולים לראות בעיניים שלו, תעביר קווים, אפשר להראות כמה קווים גיאודזיים, כן, שיש כמה קווים כאלה. אבל במרחב הישר אין לי דרך להראות שיש רק אחד. איך אני יודע? כשיש גיאומטריות אחרות, זה לא שההחלטה מהי הגיאומטריה היא החלטה שרירותית, זה טעות נפוצה, זה הפוך בדיוק. העובדה שיש גיאומטריות נוספות, שהן הנחות אחרות ותוצאות אחרות, נובעת מהעובדה שהן עוסקות במרחב אחר. למרחב אוקלידי יש רק גיאומטריה אחת. ולמרחב ספרי יש את הגיאומטריה שלו. אז לכן, העובדה שיש כמה גיאומטריות, היא לא פרחה על הטענה שיש פה טענות אמיתיות, שהאקסיומות הן אמיתיות, הפוך, ראיה, זה שהטענות הן אמיתיות, כי עובדה, שאם אתה מגיע להנחות אחרות, אתה צריך להניח שהמרחב הוא אחר, אתה לא יכול להגיד, יש הנחות אחרות לאותו מרחב, מרחב אוקלידי ישר, ובכל זאת אני מניח שיש שלושה קווים ישרים בנקודה, בין שתי נקודות, זה לא הולך, כי במרחב אוקלידי ישר זה לא קורה, ולכן זה כן נכון שהאקסיומות האלה מתארות אמת, זה לא משהו שאנחנו מבינים אותו באופן שרירותי.
לא, אבל אני יכול לדבר על גיאומטריה לא אוקלידית, כאשר אני לא מכיר את המציאות. אני לא יודע מה זה כדור.
אוקיי.
יש לי הנחות כאלו, האם זה קיים בעולם? אולי כן, אולי
אז,
לא.
אבל אז עדיין האמת היא אחת. זה שאתה לא יכול לדעת, אז אתה לא יכול לדעת. אבל האמת היא אחת. כי בגיאומטריה נתונה יש רק אקסיומות מסוימות שהן נכונות, אקסיומות אחרות, סותרות, לא יהיו נכונות.
אבל זה לא בא מאינטואיטיבי. אין גיאומטריה כזה בעולם, אולי.
למה? יש, זה בדיוק בא אינטואיטיבית. התפיסה שלי את הגיאומטריה של העולם זאת אינטואיציה. יכול להיות שאני קצת טועה באינטואיציה, אמרתי שאינטואיציה היא לא ודאית, אז זה עוד נחזור.
אני רק אומר, אני מניח שיש לי איזה תחום שהסכום של הזוויות שם זה פחות מ-180. Okay. האם זה קיים באיזה מקום? לא. זה הנחה ומזה אני בונה גיאומטריה.
Okay.
האם קיים משהו כזה בעולם? אולי כן, אולי לא.
לא, זה משהו אחר.
אני אסתם מהנחה.
לא, 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 זה משהו אחר. אתה מדבר על מערכת אקסיומות שאתה מאמץ לא לגבי העולם. אתה בודק, יש לך אוסף של אקסיומות, בוא נראה מה יוצא מהם. זה שעשוע מתמטי, לכן אמרתי, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על אקסיומות שאני מניח שהן נכונות לגבי העולם. אגב, לדעתי, אני אפלטוניסט, אז לדעתי, גם בקשר להנחות מתמטיות במובן שאתה מדבר עליהן, זה הנחות שמדברות באיזשהו מרחב מופשט, לא מרחב שבתוכו אני חי, ועדיין אני מפעיל את האינטואיציה לגבי המרחב ההוא. אבל זה דיון אחר, על הפלטוניזם. אני מדבר כרגע על הנחות שאני מניח לגבי העולם, לא על אוסף הנחות שאני מניח סתם כדי להשתעשע ולראות מה יוצא מהם, אוקיי? אז העובדה שאיינשטיין, אחרי שהוא גילה את תורת היחסות, התברר לנו שהמרחב שלנו הוא לא באמת ישר, זה רק קירוב. אז זה אומר שיש פה אמת שאפשר לבדוק אותה בתצפיות ולראות. אז יש פה, הטענה שלי בעצם, זה שעוד פעם.
זה בדיוק הנקודה שלי. הם התחילו ממשהו, נניח שזה משהו, ובסוף, אחרי כן, מסו שזה באמת.
אבל מאיפה הם הניחו את זה? למה הם הניחו את זה?
כי אמרו, למה שהסכום של הזוויות ושלוש חייב להיות 180, נראה מה אם זה פחות או יותר.
לא, אני שואל
מה אפילו. יוצא, הוא אחרי זה, כמה שנים
לא,
אחרי
אני
זה
שואל אפילו. אני שואל הפוך, למה הניחו מראש שזה 180, לא למה יראו על זה אחר כך?
כי יוקליד חשב המישור.
הוא חשב, למה הוא חשב? ולמה כל העולם חשב אחריו אותו דבר? כי היה לנו אינטואיציה שזה כך, ואגב זה באמת כך, בקירוב. מה שאיינשטיין גילה, זה שזה יש טעויות מאוד 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 קטנות. זה הכל, אבל זה נכון, זה באמת נכון. והם חשבו את זה בגלל שהייתה להם אינטואיציה ברורה שזה כך, זו תפיסה נכונה של העולם. זה לא הלכה שרירותית, ממש לא. גם הטעות שאיינשטיין גילה היא טעות קטנה, זה לא, האינטואיציה הייתה בסך הכל נכונה. המרחב שלנו במרחקים קטנים בוודאי, המרחב שלנו הוא אוקלידי לגמרי. אז מה שאני בעצם רוצה לומר, בקיצור אני רוצה לסכם שלוש מסקנות, א', יש לנו כושר שכלי שנקרא אינטואיציה, ב', הוא רלוונטי לכל התחומים, לא רק לתחומים תיאולוגיים ואמוניים של אמונה בקדוש ברוך הוא, ג' הוא היחיד, אין שום תובנה שלא מבוססת עליו, כי כל מה שנוכיח, נוכיח על בסיס אקסיומות, אבל את האקסיומות אנחנו מוציאים מהאינטואיציה, לכן אין משהו שיכול להיות בלי אינטואיציה. והסקנה רביעית זה שהכושר הזה של אינטואיציה הוא לא ודאי. דיברנו על זה שבשביל לצבור מידע צריך לשלם במטבע של ודאות. זאת אומרת, אתה לא יכול לצפות לוודאות, זה הפונדמנטליסט או הספקן, הם רוצים ודאות. מבחינתם, טענה היא לא קבילה אם היא לא ודאית. העמדה הסינתטית תוקפת את המכנה המשותף הזה, והיא אומרת, ודאות אינה תנאי לקבילות. מספיק לי שהדבר יהיה סביר, אני רואה את זה עם האינטואיציה שלי, זה נשמע לי נכון, אני הולך על זה. יכול להיות שחזית התברר שלא צדקתי או לא דייקתי, אוקיי? נכון, מה לעשות? תמיד כשאני צובר מידע, תמיד אני צריך לקחת בחשבון את האפשרות שהוא לא נכון, זאת אומרת, זה לא ודאי. ועדיין, בניגוד למה שהפוסט מודרני או הספקן יאמר, זה שיכול להיות שהוא לא ודאי, זה לא אומר שעכשיו הכל מסופק. מסופק פירושו שכל דבר נכון כמו היפוכו. זה לא, יש שכל ישר, יש סבירות, לפעמים אני טועה, אז אני אנסה לתקן, אבל עדיין אני כן הולך עם התפיסות האינטואיטיביות שלי, זאת בעצם העמדה הסינתטית.
האם יש הבדל בין גילויים שבאינטואיציה שאחרי שגיליתי אני יכול לבדוק אותם, כמו הנוסחה, ובין כאלה שגם אחרי שיש לי את האינטואיציה אני לא יכול לבדוק?
ברור שיש הבדל, ברור שיש הבדל, אבל מצד שני, ברגע שבתחומים שבהם אני יכול לבדוק, אני מגלה שהאינטואיציות שלי עבדו לא רע, לא 100%, אבל לא רע, יש לי בסיס לומר שגם בתחומים שאותם אני לא יכול לבדוק, אם האינטואיציה שלי אומרת משהו, יש סיכוי לא רע שזה נכון. מבין את ההבדל? וזו כמובן שאלה מאוד חשובה שעוד נגיע אליה בהמשך, כי מה שאמרתי עכשיו זה שבעצם אינטואיציה היא הבסיס גם למדע. ולכן אני אומר שבעצם אפשר להשתמש באינטואיציה גם ביחס לאלוקים. והטענה שלה מעמידה את המדע מול אלוקים, היא טענה לא נכונה, היא טענה שמתעלמת מהעובדה שגם מדע בעצם מבוסס על אינטואיציה או על אמונה, אמונות, אוקיי? אלא מה, אז תמיד אומרים לי כשאני אומר את הטענה הזאת בדיוק את מה שאמרת עכשיו, שבמדע אבל עדיין אני יכול להעמיד את זה למבחן הפרחה אחר כך ולראות האם זה עובד או לא, ובאלוקים לא, אין דרך לבדוק האם אלוקים קיים או לא קיים בניסוי מדעי, זה דיברנו כבר קודם, זה לא יכול, אין דרך כזאת. אז אני אומר נכון מאוד, לכן הטענה שיש אלוקים היא לא טענה מדעית, אבל היא טענה שמבוססת על כלים שמוכיחים את עצמם במדע. זאת אומרת, המדע הוא תחום שמחזק לי את האמונה ולא מחליש. למה? כי בתחום המדע, האינטואיציות שלי יכולות להיבדק במעבדה, וכשאני בודק אותם אני רואה שהן עובדות לא רע. לפעמים נופלות, אבל בהרבה מקרים הן נשארות, זה לא יריעה באפלה, זה עובד לא רע. הרגע שאני מבין שהכושר האינטואיטיבי שלי הוא אמין, זאת אומרת, אפשר ללכת איתו, לא בוודאות, אפשר ללכת איתו, אז אני מוכן ליישם אותו גם בתחומים שבהם אני לא יכול לבדוק את התוצאות. כמו עם אלוקים, אני לא יכול לבדוק את התוצאות, מה לעשות? אז להניח שאלוקים לא קיים כי אי אפשר לבדוק, זה לשטות. אי אפשר לבדוק, אז אי אפשר לבדוק. מה אני אעשה עם זה? אם האינטואיציה שלי אומרת שיש אלוקים, אז אני אניח שיש אלוקים, כי סך הכל האינטואיציה עובדת לא רע בתחום המדע, למה לזרוק אותה בתחומים האחרים? זאת בעצם הטענה שלי. אז זה לא אותו דבר, אבל מצד שני, האחד יכול בהחלט ללמד על השני, לחזק את השני.
האם האינטואיציה מייצרת רק טענות דסקריפטיביות על העולם, או גם טענות נורמטיביות? אני שואל כי כשאתה לפני כמה שיעורים הגדרת מה זה נקרא להאמין באלוהים, ההגדרה שלך הייתה די נורמטיבית.
לא.
מישהו שמה שהוא אומר צריך לעשות מיד.
לא, זה, אני טוען אבל שזה עצמו דסקריפטיבי. כמו בהקשר של מוסר למשל, מי שתופס את המוסר כטענות לא דסקריפטיביות, בסופו של דבר, למרות שהרבה מנסים להכחיש את זה, אבל בסופו של דבר מגיע לרלטיביזם מוסרי. אז אני חושב ככה, ומישהו אחר חושב שראוי לרצוח, ואני חושב שראוי לא לרצוח. מי צודק? אין פה צודק וטועה. כי אין, זה לא מציאות בעולם עצמו, אלא אני בנוי כך, הוא בנוי אחרת. אני, כשאני מדבר על מוסר תקף, מבחינתי גם טענות מוסריות הן דיסקריפטיביות. הן דיסקריפטיביות במובן הזה שהן מתארות, אנחנו נגיע לזה, אבל שהן מתארות עובדות מוסריות. עכשיו, מה מבחין עובדה מוסרית מעובדה פיזיקלית? שעובדה מוסרית, כשאתה נוכח בזה שהיא נכונה, היא גם מחייבת אותך לפעול, או לא לפעול, להימנע מלפעול, כן, אסור לרצוח, צריך לעזור לזולת, צריך לכבד הורים, כל אלה עובדות בעיניי, עובדות אתיות, ולכן העובדות האלה, בניגוד לעובדה, יש פה שולחן, שהיא עובדה ניטרלית, זה לא אומר כלום מבחינת מה אני חייב או אסור לי, אבל העובדות האתיות הן עובדות לא ניטרליות, ובמובן הזה גם הטענה שיש אלוקים היא טענה דיסקריפטיבית, אז לזה הקדשתי את כל הפגישות הראשונות שלנו. זו טענה על העולם. אתה צודק בזה שאמרתי שזו טענה דיסקריפטיבית, אבל לא של עובדה פיזיקלית, אלא של עובדה שדומה יותר לעובדה אתית. אבל זאת עובדה שנגזרים ממנה דברים שאותם אני צריך לעשות או שאסור לי לעשות. כי אלוקים זה משהו שאם הוא אומר צריך לציית. אבל עדיין, קודם כל, יש פה אובייקט כזה שנקרא אלוקים. הוא קיים. אני טוען, במובן הזה זו טענה דיסקריפטיבית.
הרב, יש הבדל מהותי בין מדע לבין אמונה באלוקים, כי במדע, מהגדרה, אני יכול לבדוק את זה. אולי אני אצליח, אולי לא.
ההגדרה
היא בדיוק הפוכה, אני יודע שאני לא יכול לבדוק את זה.
זאת הייתה השאלה לפני האחרונה, ועניתי עליה. אמרתי שכאשר אני בודק את האינטואיציה שלי בתחום המדעי, אני מקבל פידבקים לא רעים, זה די עובד. אם ככה, גם כשאני מיישם את זה בתחומים שבהם אני לא יכול לבדוק, עדיין אני נותן אמון, מה לעשות? לא יכול לבדוק, אם הייתי יכול הייתי שמח לבדוק, אבל אין דרך לעשות את זה. אז האם בגלל זה אני צריך לזרוק את האינטואיציה שלי? לא. עובדה שבתחום המדעי הן עובדות, אז למה לא להניח שהן עובדות גם כאן? אז זה לא אותו דבר, אבל מצד שני, האחד מלמד על השני.
סתם, אני מאיר, שהיום בפיזיקה יש דברים שאי אפשר לבדוק, באסטרונומיה, בסטרינג תיאורי, בדברים כאלו,
לא מדע.
ניסויים.
לכן זה לא מדע, אבל מצד שני זה לא אומר שזה לא נכון. כן, נכון? גם את האבולוציה לא באמת אפשר להפריך. את התזה של הישרדות הכשירים, כי אם משהו שרד, אז סימן שהוא היה כשיר. זו טאוטולוגיה. ועדיין, אנשים חושבים שזה נכון.
והרב,
סטרינג תיאורי זה לא ברור. יש מחלוקת בין הפיזיקאי. נכון, לא נכון, אבל אין הוכחות, וכנראה כמעט אותי אפשרי שיהיה הוכחות.
אולי כן, אולי כן, אולי לא. יש כאלה שיגידו שבאמת אם זה ככה, זה רק במישור האינטלקטואלי, וזה לא טוען טענות על העולם, אלא זה רק צורה שלנו לאחד את כל התיאוריות האחרות לתוך פרימוורק אחד. אבל זה לא באמת טוען טענה על העולם, כך יגידו הפוזיטיביסטים, או שבאמת יהיה איזשהו אישור אמפירי לעניין הזה. אבל יש גם דרך שלישית, לפי מה שאני אומר כאן. אם זה make sense, אז אני אומר שזה נכון, למרות שאין דרך אמפירית לבדוק את זה.
הרב אומר שבמדע מגלים שהאינטואיציות שלנו נכונות, האינטואיציות המדעיות, אבל יש גם הרבה מלא, אני חושב ככה, יתקנו את זה הרב אם אני טועה, אבל יש מלא מלא אינטואיציות מדעיות שבניסויים מתבררים כלא נכונים, ואז זורקים אותם לפח.
לא, זה אני לא מסכים. המלא מלא הזה אני ממש לא מסכים. יש, ובדרך כלל אגב, גם מה שמתברר שהוא לא נכון, הוא לא נכון בגלל שיש טעות קטנה, יש תיקון, אבל נדיר מאוד שמתברר שפשוט חיינו בתוך טעות מוחלטת. עכשיו, מבחינתי, מספיק שהדבר הזה עובד ב-80%, או אתה יודע מה, אפילו ב-50%, אם זה עובד, בשביל להגיד שיש פה כלי משמעותי. אם הייתי עושה יריעה באפל, אם האינטואיציה הייתה סתם משהו סובייקטיבי, הסיכוי היה 0%. יש אלפי אפשרויות למה נכון בעולם. ואם האינטואיציה שלי אומרת על אחד מהם והיא לא צודקת, הסיכוי שאני אצדק הוא לא היה 50%, הוא היה כמעט 0. ואם אני צודק ב-20%, ב-50%, ב-80%, בדעתי ה-80% הוא היותר קרוב, אז זה אומר שהכלי הזה הוא כלי טוב. לא ודאי, אמרתי. תמיד, אין ודאות. אם אתה רוצה מידע, תוותר על ודאות. זה ההקדמה שהקדמתי קודם. אבל זה בהחלט מכשיר מועיל, לא רק שהוא מועיל, אין לנו משהו אחר. אין לנו משהו יותר טוב מזה, זה הדבר היחיד שעובד, גם בתחום המדעי וגם בכל תחום אחר.
כן, אבל אם אני אחדד את מה שהוא אמר, אז בכל אופן, מה זה אינטואיציה בעצם, איך אני רואה את זה? זה, אם ניקח את הילד שיודע לחבר 100 מספרים במכה, לאדם נורמלי הוא צריך לשבת באחד ועוד אחד וזה, והוא יש לו האינטואיציה, מה שקראנו לזה, אני חושב שזה יכולת לראות את התמונה בבת, לקלוט את כל הנתונים בבת אחת ולא אחד אחד. ואז במכה אחת הוא כבר מדלג על כל הפרטים הקטנים ומגיע למסקנה.
אתה אומר בעצם, זו טענה מעניינת, אני אבהיר יותר. מה שאתה בעצם רוצה לומר זה שאין באינטואיציה משהו מעבר לתפיסה חושית, זה רק יותר מהר. זאת אומרת, בסופו של דבר, במקום לעשות את זה שלב שלב, אנחנו רואים, אבל זה לא באמת תופס דברים שהם מעבר לחושים.
ככה אני חושב.
יש הרבה שחושבים כך, אני לא חושב כך, ואני אגיד, לפעמים זה ודאי ככה, אבל אני אומר, לא תמיד זה ככה.
רגע.
כי למשל, כשאני מרגיש במישהו שמסתכל בי, אני לא חושב, גם אם הייתי מחכה הרבה זמן, אין אינדיקציות חושיות לזה, ועדיין אני מרגיש שמישהו מסתכל עליי. זה אומר שזה לא קיצור זמנים, זה תפיסה מסוג אחר. אותו דבר דנים לגבי השבת אבדה בתביעות עין, כן? בתביעות עין לתלמיד חכם. עכשיו, הגמרא באילו מציאות אומרת, אז בתביעות עין מחזירים אבדה לתלמיד חכם. אז בישיבות רגילים להגיד שיש תביעות עינה של תלמיד חכם, כן? לתלמידי חכמים יש איזשהו כושר כזה שנקרא תביעות עין. זה כמובן שטות, כי הגמרא אומרת שמחזירים רק לתלמיד חכם בתביעות עין בגלל שהוא לא משקר. לא בגלל שרק לא יש תביעות עין, לכל אדם יש תביעות עין. אבל מה זה התביעות עין? אז שם עולה אותה שאלה. יש כאלה שמבינים שכשאני מזהה חפץ שהוא שלי, בלי לתת בו סימנים, אז איך אני יודע שהוא שלי? אז יש כאלה שמציעים בדיוק את מה שאתה הצעת, שבעצם יש פה הרבה סימנים קטנים, אני לא יכול לתאר בדיוק כל אחד מהסימנים, כי זה לא משהו שאני יודע לנסח אותו. אבל התמונה הכללית, אני מבין שהחפץ הזה הוא שלי. ויש תפיסה אחרת שאומרת לא. יש לי איזושהי יכולת לזהות נוכחות של חפץ שהוא שלי. זה קצת מיסטי כזה, אבל זה הטענה האלטרנטיבית, וזה בדיוק שתי האפשרויות שאנחנו מדברים עליהן כאן. מה שאני רק רוצה לומר, זה שבאינטואיציות הבסיסיות שעומדות ביסוד המדע, שם אין שתי אפשרויות הפרשנות, שם ודאי שאני צודק. כיוון שבאינטואיציות ההם, זה לא לעשות חישוב מהיר במקום איתי, זה להגיע לתובנה שאי אפשר להגיע אליה באופן תצפיתי או באופן חישובי. אין דרך. לכן, אם אתה מחליט שזה נכון, זאת אינטואיציה במובן שאני מדבר עליו, שם אין אופציה אחרת, כמו עקרון הסיבתיות, כמו אינדוקציה, ההנחות הבסיסיות של המדע, כמו הרבה דברים אחרים. אבל כשאני פוגש בן אדם, אני שואל אותו מה השעה, הוא אומר לי אחד ורבע. מי אמר שהוא לא עובד עליי? אני מתרשם שהוא לא עובד עליי. אז מה אני מתרשם? לא יודע, אני תופס שמדובר באדם סביר. במה אני יכול לתלות את זה? יש לי איזשהו חוש ריח כזה, לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה. על זה אני מתכוון.
אמא שלי לפני 50 שנה, כשדנו בענייני האמונה, היא אומרת, אני ממששת את זה, זה אצלי ממש משהו מוחשי.
אבל זה ביטוי מטאפורי. היא לא ממששת את זה בשום חוש, זה בדיוק מה שהיא רוצה לומר. היא רוצה לומר, אני תופסת את זה, אבל לא עם החושים, שזה האינטואיציה שאני מדבר עליה.
נכון, אבל מה שאני רוצה להגיד, עם אותו גאון או אותו בעל חוש שפתר את הנוסחה המסובכת, או אותו ילד שסיכם את 100 ספרות במכה וכל זה, אם יתברר שזה חד פעמי למשל, יגידו מה מקרה מזל, אם הוא חוזר על זה, אז אנחנו מקבלים את זה כל עוד שבאמת זה לא סותר משהו. לעומת זה, רגע, לעומת זה באמונה שלנו, בדת, זה בדיוק הפוך. אנחנו קודם כל סימנו את העיגול, עכשיו כשמתעוררות שאלות, מתעוררות סתירות, אז אנחנו יושבים...
בעיניי זה בלעני, אתה מניח פה...
מוצאים את ה... מוצאים את ה... יש כמה אפשרויות. או שמוצאים איזה מין תאוץ מפולפל, או ש... או שאומרים, אוקיי, אז נתקן תקנה, הנה היום אי אפשר לחיות בלי ריבית, אז בסדר, נמצא איזה...
לא, זה הלכה, זה לא אמונה, זה שני דברים
שאני... לא, לא, אני אומר, אם דברים לא מסתדרים עם המציאות שלנו.
אם דברים לא מסתדרים עם המציאות, אתה צריך לדאוג את זה שיסתדרו, מה זאת אומרת? אני מדבר על אמונות, לא על הלכות. אמונות זה בדיוק אותו דבר כמו במדע. אם אני אגיע למסקנה שהאמונה שלי לא נכונה, אני מוותר עליה.
אבל זהו, אנחנו לא מגיעים למסקנה כזאת, כי זה כבר הנחת היסוד, אנחנו...
לא, כי זה נכון.
אם יש משהו שמפריע לנו, אנחנו נמצא איזה...
לא, כי זה נכון. לא בגלל שיש לזאת הנחת היסוד. כל דבר הוא הנחת יסוד, אבל אדם שהוא לא פונדמנטליסט, וגם בתחום האמונה באלוקים אני לא פונדמנטליסט. אם אני אשתכנע שההנחות שלי לא נכונות, אני עוזב אותם.
אבל אתה לא תשתכנע, כי...
כי אני לא משתכנע כי אין ציונים שמראים לי שהם נכונות.
אתה עוד תמצא הסבר, או שתגיד, אוקיי, זה אנחנו לא מבינים, זה פרה אדומה.
אנחנו חוזרים?
או שאם זה לא מסתדר עם החיים שלנו, נמצא איזו תקנה שעוקבת.
אני אענה שוב פעם.
אין מצב שאתה תגיד, אוי, באמת.
יש מצב, למה אתה אומר שאין מצב?
בוא נעזור את הדל.
אתה יכול לדבר בשם עצמך, אצלי יש מצב. אני רק רוצה להגיד, אתה מערבב פה שני דברים. אני מדבר על השאלה של פרה אדומה וההלכה, ואם זה מתאים למציאות או לא, זה דיון אחר. שם השאלה, האם אני מבין איך פרה אדומה עובדת או למה היא עובדת? זה אני אומר, אם יש לי אמון בקדוש ברוך הוא, אני מניח שהיא עובדת. אני מדבר על האמונה בקדוש ברוך הוא עצמו. על מסקנות שלי על המציאות. יש לי מסקנה על המציאות שיש אלוקים. אם שם אני אגיע למסקנה שהאינטואיציה שלי לא נכונה, אז המסקנה שלי היא שאין אלוקים. אני עוזב את זה. זה הכל, בדיוק כמו במדע. אין שום הבדל.
אתה מכיר בטח את ההוא שאמר, אותו פילוסוף שאמר, מה זה בעצם האלוקים? זה אותו קטע במציאות שלנו שעוד לא הצלחנו לפניח, עוד לא הצלחנו לתת את חוקי הטבע על זה. הרי פעם האמינו בגשם, באל השמש, באל האש, באל זה, כל דבר שהם לא הבינו, קראו לזה אל. במשך הזמן, כשקבעו את חוקי, מצאו את חוקים שמפעילים את הדברים האלה, אז השטח הזה יצא מתחום האלוהות, מתחום הלא מובן,
ונשאר. אם אתה מניח אתאיזם, אתה תקבל אתאיזם, זה ברור. אותו פילוסוף שאתה מצטט כאן, זה בסך הכל אמירתם של כל האתאיסטים. אתאיסטים אומרים שכשאתה מאמין באלוקים, זה בעצם להכניס אותו לכל המקומות האלה שלא מובנים לך. ואני חולק עליהם, ואני אראה לך בהמשך שמדברים שטויות. בסדר? אז זה, אבל בואו נחכה, אני אגיע לזה. אתם מדברים שטויות, אני מגדיר את אלוקים היטב, אני מכניס אותו לא במקומות שאני לא מבין, אלא יש לי ראיות טובות לזה שהוא קיים, ואם מישהו יביא לי טיעונים שפורחים את האינטואיציות שלי, או שמראים לי שהן לא נכונות, אני אבטר על זה. בדיוק כמו כל אינטואיציה אחרת, אין שום הבדל. זה בדיוק מה שאני רוצה לטעון, שאמונה באלוקים לא שונה מאמונה בכל דבר אחר. אני מאמץ אותה באותה צורה, ואני גם מוותר עליה באותה צורה. זה הכל. וזה שהם מביאים לי טיעונים שונים, ואני לא מוותר עליה, זה פשוט בגלל שבאמת לא השתכנעתי. אז מה? זה שלא השתכנעתי, אז ברור שאני לא צריך לוותר על זה סתם כי מישהו העלה טיעון.
שאנחנו, הסבירות היא באמת קטע עיקרי כמו שדיברנו, אני הולך בכביש למרות שיש סבירות שאני אדרס, אבל מאחר והסבירות הגדולה יותר היא שאני אעבור בשלום, אני מקבל את זה, זה נכון. השאלה האם בקטע הזה באמת הסבירות יותר גדולה זה שיהיה.
אז לזה אני עומד להגיע, אנחנו רק במבואות בשלב זה, נגיע ואז נדבר. אני אראה לך למה אני חושב שהסבירות היא גבוהה, בסדר?
אפשר עוד שאלה?
מה?
לפני שאתה מתקדם, אפשר עוד שאלה?
כן, כן.
אני מנסה להבין את המנגנון הזה של האינטואיציה בעיניך. אם יש לי אינטואיציה ברורה ומוכחת על בסיס כל מיני אינטואיציות קודמות שהוכיחו את עצמן לגבי העולם, ועכשיו משתנה משהו בעולם, הדבר הזה שיש לי אינטואיציה לגביו השתנה, אתה מניח שגם האינטואיציה שלי תשתנה בהתאם. ואז אני רוצה לשאול, האם האינטואיציה בעיניך היא תוצאה סיבתית של העולם, או היא תבואה בי אפריורית, כמו בדוגמה שהיא
זה? זה גוף הדברים שאני טוען. אני טוען, יש שני דברים. אינטואיציה, קודם כל, זה כושר קוגניטיבי. לא אינטואיציה ספציפית, אינטואיציה שמה שאני רואה נכון, אינטואיציה סיבתית, אינטואיציה שיש אלוקים, אלא עצם היכולת לתפוס דברים בצורה כזאת, אני קורא לזה הכושר האינטואיטיבי. הכושר האינטואיטיבי הזה נמצא אצלי כמו הכושר לראות בעיניים, הכושר לשמוע באוזניים. עכשיו, כשאני, יש לי כושר לראות בעיניים, הכושר הזה לא משתנה. מה שאני רואה באמצעותו משתנה. כי אם אני עומד מול קיר צהוב, אני רואה קיר צהוב. אם אני עומד מול קיר אדום, אני רואה קיר אדום. עכשיו, אם בעולם, העולם הרוחני, נגיד, נקרא לזה, משתנה, או העולם המטה-מדעי משתנה, אז תכני האינטואיציה שלי יהיו שונים, כי אני פשוט פוגש מציאות שונה. אבל הכושר של אינטואיציה, היכולת לתפוס את הדברים האלה, זה אותו כושר, בדיוק כמו בראייה.
כלומר, זה סיבתי.
כלומר, זה כושר לתפוס את המציאות, לא יודע מה זה סיבתי. יש לי כושר כזה, כמו שיש לי כושר לראות. ברור שהכושר לא קובע את מה שאני אראה, כי זה תלוי מול מה אני עומד. אז אם מה שאני עומד מולו משתנה, אז ברור שאני אראה משהו אחר. אני אראה משהו אחר לא כי השתנה אצלי משהו, אלא כי העיניים שלי מראות לי מציאות אחרת, או עיני השכל, כי האינטואיציה שלי מראה לי משהו אחר. גמור, זה לא, אין בזה שום בעיה, להפך. אינטואיציה, אם היא כלי אמין, היא חייבת להתנהג כך. כי אם היא כלי אמין, אז כשהמציאות השתנתה, היא אמורה לתת לי תוצאה שונה, אחרת היא לא הייתה אמינה. אחרת, זה באמת היה משהו שטבוע בי, ולא כלי להכרת העולם. כל מה שאני טוען זה שאינטואיציה זה כלי להכרת העולם, ולא רק דבר שטבוע בי, בכל הנקודה. טוב, אז בואו נתקדם. בעצם מה שאני רוצה לומר עכשיו, עכשיו אנחנו מגיעים, עד כאן זה המבואות. עכשיו אני רוצה להגיע לדרכים, איך להגיע לאלוקים, או במילים אחרות, לענות על השאלה, למה אני חושב שהדבר הזה הוא דבר מסתבר, האמונה באלוקים. והדרכים להגיע לקיומו של אלוקים, אני בסופו של דבר אטען שיש שישה סוגים של דרכים כאלה, אוקיי? ששת הסוגים האלה, אנחנו נטפל בהם אחד אחרי השני, אבל אני רוצה להקדים מה לא רלוונטי פה. שתי הקדמות בחלק השני של הסדרה, כן? הקדמה אחת, אני אנסה להראות שכל דרך להגיע לקיומו של אלוקים, כל טיעון בעצם להגיע לקיומו של אלוקים, מניח הגדרה מסוימת של אלוקים. הגדרה אחרת. כל דרך מניחה הגדרה אחרת של אלוקים. ולכן עקרונית, מי שמקבל כמה מהדרכים האלה, יכול להגיע למסקנה שקיימים כמה אלוהימים. ולא כל הדרכים מכוונות לאותו אובייקט. למשל, דרך אחת תחפש את העצם המושלם. דרך אחרת תחפש את העצם שהוא הבסיס היסודי שמכוחו הוקמה המציאות. הדרך השלישית, זה הבסיס לתוקפם של חוקי המוסר. לא משנה, כל מיני דרכים, עוד נדבר על זה. אבל כל אחד מאלה נותן לי אובייקט אחר. אחד זה האובייקט שהוא תוקפו של המוסר, אחד זה בורא העולם, אחד זה העצם המושלם, וכן הלאה. אז בעצם צריך להבין שלפני שיוצאים לדרך להוכיח את קיומו של אלוקים, צריך להגדיר מי זה אלוקים. מי זה האובייקט הזה שאותו אני רוצה, שאת קיומו אני רוצה להוכיח. ושוב פעם, להוכיח באותו מובן שדיברתי עד עכשיו. אין ודאות. אלא להוכיח על בסיס הנחות סבירות. זה נקודה אחת. אבל, אני כבר כאן מקדים, שיש גם את האפשרות של תארו של אוקם. הנחתי שקיים משהו שנותן תוקף הגעתי למסקנה, סליחה, שקיים משהו שנותן תוקף לחוקי המוסר. קיים משהו שברא את העולם, וקיים משהו שהוא העצם המושלם. יכול להיות בהחלט שזה אותו אובייקט, הוא גם ברא את העולם, הוא גם נותן תוקף לחוקי המוסר, הוא גם העצם המושלם. אפילו אתר של אוקם אפילו אומר, יש לזה יתרון. למה להניח שיש שלושה אובייקטים? נניח שזה אותו אובייקט עצמו, שאלה שלוש פנים שונות שלו, וכל אחת מההוכחות תופסת אותו דרך פן אחר שלו. ולכן זה שאני אראה כמה דרכים להגיע לאמונה, זה לא אומר שיש כמה אלוהים. זה רק אומר שכל... כל דרך להגיע אליו, זה דרך להגיע לפן מסוים שלו, אבל זה, גם אין פה סתירה, כמו משל הפיל של הרמב״ם, כן? מי שמסתכל על הפיל מצד ימין, רואה שיש לו שתי רגליים ואוזן וחדק, מי שמסתכל בצד שמאל גם רואה את זה, מי שמסתכל מקדימה גם רואה את זה, רק זה רואה את שתי הרגליים הימניות, זה רואה את שתי הרגליים השמאליות, זה רואה את שתי הרגליים הקדמיות, וכולם טועים כמובן, כי יש לו ארבע רגליים וחדק, לא שתיים, אבל מכל צד שאתה מסתכל אתה רואה שתיים, אתה רואה שתיים אחרות, כי הפנים השונות, אבל זה לא, אם תוכיח את קיומו של הפיל, דרך שתי הרגליים הימניות, או שתי הרגליים השמאליות, או שתי הרגליים הקדמיות, אין סתירה. אתה הוכחת את קיומו של אותו פיל, רק כל פעם דרך זווית אחרת, אוקיי? זה הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה, יש דרכים מסוימות שאותן אני לא מכניס לתוך השש האלה. אולי שתיים מהם, אני אמנה כאן, רגשות וחוויות לא רלוונטיים. רגשות במובן האמוציונלי. האדם אומר, אני נורא מתרגש מחוויות דתיות. אוקיי, ואני מתרגש שאני לוקח כדורי LSD. זאת אומרת, זה לא מהווה ראייה לשום דבר, כמו שהקדמתי, אמונה באלוקים זו טענה עובדתית, טענה על זה שבעולם קיים אובייקט כזה. זה שאני בנוי באופן שיש לי רגשות כאלה ואחרים, בלתי רלוונטי לחלוטין, לאור כל ההגדרות שנתתי עד עכשיו לאמונה, צריך להבין חוויות, רגשות, לא רלוונטי. נכון, שבן אדם יכול לבוא ולטעון פילוסופית, שאם משהו גורם לי חוויות מהסוג הזה, כנראה שהוא קיים, כנראה שיש משהו בחוץ, שהוא המקור לחוויות האלה. זה כבר טיעון לגיטימי, אבל זה כבר טיעון פילוסופי, צריך לדון בו, אולי הוא נכון, אולי לא, אבל זה כבר טיעון שבאמת מוביל אותנו לקיומו של אובייקט במציאות, אבל עצם קיומן של חוויות או רגשות או אמוציות כאלה או אחרות, ממש לא מעניין. הזכרתי כבר שיש לא מעט אומנים שמדווחים על קיומם של רגשות רליגיוזיים כשהם עוסקים באומנות, או כשהם צורכים אומנות. אוקיי? אז מה זה אומר? הם בעצמם מגדירים את עצמם כאתאיסטים, לכן זה לא, עצם הקיומו של רגש או חוויה, זה מבחינתי לא דרך בשום צורה. יש טיעון אחר, שגם באותה לוגיקה, שהוא הטיעון הפרגמטי. אם אין אלוהים במקום הזה והרגוני, כן, בלי אלוהים, איך תראה החברה שלנו, איך יראו הערכים שלנו, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, מות האלוהים של ניטשה וכו', לכן צריך להאמין בקיומו של אלוהים, אוקיי? גם הטיעון הזה הוא טיעון בטל, כושל. כי העובדה שמשהו מועיל לא אומרת שהמשהו הזה נכון. יכול להגיד, כן, אבל יש לי הצדקה או אינטרס לשקר לאנשים, לטעון להם שיש אלוקים כדי לוודא שלא יארגו אותי. לבריאות, אני לא מדבר עכשיו עם אנשים כאלה, אני גם לא אוהב שקרים קדושים באופן כללי, אבל זה ויכוח אחר. אני מדבר על השאלה האם זאת אינדיקציה לזה שבאמת יש אלוקים. הטענה שלי היא שפרגמטיזם זאת לא פילוסופיה, פרגמטיזם זה מהוויי לב. אם מישהו אומר שהדבר הוא מועיל, ולכן אני מאמץ אותו, זאת אמירה פסיכולוגית, זה לא אמירה פילוסופית. אתה רוצה, תאמץ מה שאתה רוצה, תיקח גם כדורים אם אתה רוצה, אבל אל תיתן לי טענות על המציאות. אני מחפש ראיות לקיומו של אלוקים כעצם שקיים במציאות. וזה שההנחה הזאת או האמונה הזאת מועילה לי בכל מיני צורות, או הופכת את העולם למוסרי יותר, נגיד, אפילו אם זה נכון, אני לא חס כרגע לשאלה אם זה נכון, זה לא מהווה ראיה לקיומו של אלוקים. זה מהווה ראיה לזה שהאופי שלנו בנוי באופן דפוק. שהאמונה בכל מיני פיקציות מביאה אותנו להתנהג באופן מוסרי.
יש לי שאלה. אחד כאילו הוכחות לאלוקים זה מה שנקרא קלאק, אם קיים שעון אז חייב להיות מישהו שבנה את השעון, ולכן...
חומר פעיל.
אוקיי, ולכן, האם זה הוכחה בעיניך?
כן, נגיע לזה אבל בהמשך. אני אמרתי, אני אעבור על כל דרכי ההוכחה, ניתן מקום של כבוד לפעילי. אני טוען שזאת הוכחה מצוינת, אבל נראה בהמשך. הנקודה הזאת של הפרגמטיזם היא נקודה חשובה, כי אני חושב שהרבה מאוד אנשים כשאתם שואלים אותם מעלים את הטיעון הזה. כך חונכתי, זה הדרך שלי, זה מייצב את העולם שלי, זה מוודא התנהגות מוסרית, זה מלכד את החברה. אחד העם אמר שכן, השבת שמרה על ישראל, זאת אומרת, שמירת השבת שומרת על לכידות הלאומית והתרבותית שלנו. כל זה, הכל נהדר, בתחום הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה של האדם הבודד, או של ההמונים, לא מעניין אותי. אני שואל האם יש אלוקים, לא האם זה מועיל. זה שני דברים לגמרי שונים. לכן, הטיעונים מהסוג הזה לא רלוונטיים, ושוב, גם פה אני אעיר. אם יבוא מישהו ויאמר, שיש לו הנחה פילוסופית, שאם משהו הוא מועיל, אז כנראה שיש לו עוגן במציאות, כי אחרת הוא לא היה מועיל. זאת כבר טענה פילוסופית, אפשר לדון על זה, אני לא בטוח שאני מסכים, אבל זאת כבר טענה פילוסופית ששווה דיון. לכן צריך להבחין טוב, גם במישור האמוציונלי חווייתי, וגם במישור הפרגמטי, על פניו הטיעונים האלה לא רלוונטיים, מכל הסוגים האלה. אם אתה מוסיף להם הנחה, שמה שמעורר לי חוויות, או מה שמביא לי תועלת, כנראה יש לו עוגן, הוא קיים במציאות באיזשהו מובן, אז הפכת לטענה פילוסופית. עכשיו צריך לדון בזה. אני רק לא בטוח שאני מסכים לזה, אבל זאת יכולה להיות טענה לגיטימית. אוקיי.
מישהו אומר שאם אני לא אמין בקיומו של אל, לא יהיה שום משמעות לחיי, לכן אני חייב להאמין. איפה הרמת את זה?
אמרתי, זה יכול להתפרס בשתי צורות. אם אתה משתמש בקדוש ברוך הוא כאופיום להמונים, כמו שאמר מרקס, כדי לקבל משמעות לחייך, אז אתה חי בשקר קדוש, ונהנה מזה לבריאות, אבל זה לא ראיה לזה שיש אלוקים. אם אתה טוען טענה פילוסופית, שברגע שהאמונה הזאת נותנת לי תחושת משמעות, כנראה שיש בה משהו אמיתי, זאת הנחה פילוסופית, צריך לדון בה, אבל בהחלט אפשר להעלות אותה לדיון, אז אתה טוען טענה ששווה דיון. כן, זה שני דברים שהם די קרובים, אבל הם בעצם שונים לחלוטין כשאתה מסתכל על זה. הראשון, בראשון אלוקים משמש כתרפיה, ובשני אלוקים הוא מסקנת עובדה. אני טוען שמה שעושה לי תרפיה, כנראה באמת קיים, אחרת איך זה קורה, אוקיי? זה כבר כן טיעון פילוסופי. אז מה שאמרתי קודם נכון גם לגבי הטענה הזאת. עכשיו אני רוצה לתת סכמה, כדי שנוכל להתמצא בפגישות בהמשך, איפה אנחנו נמצאים. אני בעצם רוצה להביא שש דרכים, אחרי שסילקתי את הרגשות, חוויות, פרגמטיזם וכל הדברים האחרים, אני רוצה להביא שש דרכים להגיע למסקנה לגבי קיומו של אלוקים, ואז אני אתחיל לעבור עליהן אחת-אחת. אני אביא שבע, שעל הראשונה אני אסביר למה היא לא נכונה. ושש האחרות, אנחנו נדון בהן. הדרך הראשונה זה האימור של פסקל. זה מאוד משעשע, כן, ידוע, נדבר על זה. אני חושב שזה שטויות, אבל נדבר על זה. אז האימור של פסקל זה הדרך הראשונה, כן, אם התוחלת הרווח שלך באמונה באלוקים, אתם מבינים את הפרגמטיזם פה, זה בעצם דרך פרגמטית. אם תאמין באלוקים, תרוויח הרבה. אם אתה לא תאמין באלוקים, אתה עלול להפסיד הרבה. תוחלת הרווח הגבוהה יותר זה להאמין באלוקים, ולכן תאמין באלוקים. זה הטיעון הסטטיסטי של פסקל. זה דרך ראשונה. הדרך השנייה, או השנייה, השלישית והרביעית, זה שלוש דרכים במיון של קאנט בביקורת התבונה הטהורה. הוא ממיין את הראיות לקיומו של אלוקים לשלושה סוגים. הראיה האונטולוגית, המושגית, הראיה הקוסמולוגית והראיה הפיזיקו-תיאולוגית. זה שלוש דרכים פילוסופיות להגיע לאמונה באלוקים, הוא טוען שאף אחת מהן לא תקפה, אני חולק עליו, אבל זה במיון שלו עוד שלוש דרכים. מה ההבדל ביניהם? הדרך המושגית לא מניחה שום הנחה. מתוך ניתוח של מושגים מגיעים למסקנה שיש אלוקים. זה הכיוון הראשון. הראיה של אנסלם, כן, בפרוסלוגיון, למשל דוגמה. הדרך השנייה של קאנט, השלישית במיון הכולל שלנו, זה הראיה הקוסמולוגית. בעצם העובדה שקיים משהו, ואם משהו קיים צריך להיות סיבה שבגללה הוא קיים, ולכן יש אלוקים. זה הראיה הקוסמולוגית. הראיה הפיזיקו-תיאולוגית זאת ראיה מכוח המורכבות של העולם, או זה שהוא נראה מתוכנן. אוקיי, לא סתם שקיים משהו, אלא קיים משהו עם אופי מיוחד. מורכבות, מראית עין של תכנון, או דברים מן הסוג הזה. זה הראיה הפיזיקו-תיאולוגית. אז אלה שלוש הדרכים של קאנט, אז יש לנו בינתיים ארבע, האימור של פסקל ושלוש הדרכים של קאנט. מעבר לזה, יכולה להיות אינטואיציה ישירה. כמו שאמרתי קודם, אינטואיציה זה כלי לתפוס את המציאות, וגם כשאני מביא טיעון, הטיעון מבוסס על הנחות יסוד, את הנחות היסוד מאיפה אני יודע מהאינטואיציה. אז יכול לבוא מישהו ולומר, האינטואיציה שלי אומרת לי ישר שיש אלוקים. אני לא צריך הנחות יסוד שיוצאות מהאינטואיציה, ומהם אני אגזור מסקנה שיש אלוקים. יש לי אינטואיציה שיש אלוקים, אינטואיציה ישירה. גם זו דרך, יש הרבה אנשים אגב שאצלם זה ככה. זו דרך לגיטימית לחלוטין. הרבה פעמים קוראים לזה אמונה תמימה. אמונה תמימה זו דרך לגיטימית לחלוטין, אני לא חושב שכולם צריכים להיות פילוסופים. זאת גם דרך, מדבר. אז זאת הדרך החמישית. הדרך השישית זה... הדרך השישית זה ראיות שאני קורא להן ראיות תיאולוגיות, זאת אומרת, זה היפוך הכיוון של שלושת הראיות של קאנט. זה דרך שאני בעצם מציע אותה, ריצ'רד טיילור, פילוסוף אמריקאי, הציע בעצם את ההיגיון הזה, ואני מרחיב אותו. אז אני אסביר כשנגיע לשם, זאת הדרך השישית, והדרך השביעית זה הראיה מן המסורת, מה שהרבה פעמים מביאים בשם הכוזרי, קיבלנו מאבותינו, ואבותינו קיבלו מאבותיהם, מהר סיני, הקדוש ברוך הוא התגלה, וזאת ראיה לקיומו של אלוקים, יש לנו מסורת מהאנשים שנפגשו איתו, בסדר? זה, בהגות הפילוסופית קוראים לזה טיעון העד, זה הרבה, נכתב על זה הרבה, יש על זה הרבה כתיבה פילוסופית, והפילוסופים ברובם, לא יודע רובם, הרבה מאוד מהם טוענים שזה שטות, יש איזו פרחה פשוטה, לוקחים את זה כמה משפטים מספר של יום, יום בעצם הראה שהדבר הזה לא מחזיק מים, ולכן טיעון העד נתפס אצל הרבה פילוסופים כסוג של כשל. אני חושב שהם כושלים. טיעון העד הוא טיעון לא רע, בטח לא כושל, וכשנגיע אליו אני אנסה גם לטפל בו. זאת התמונה באופן כללי. אז אני אומר שוב, היה אימור של פסקל, היה שלוש של קאנט, זאת אומרת הראיה אונטולוגית, הראיה קוסמולוגית, הראיה פיזיקו-תיאולוגית, אינטואיציה ישירה, זה חמש, הראיה התיאולוגית, זאת אומרת זה היפוך של שלושת הדרכים של קאנט, זה אני אסביר בהמשך, זה הדרך השישית, והדרך השביעית זה המסורת. קיבלנו מסורת ולכן יש לנו אינדיקציה לזה שיש אלוקים, מה שאנחנו נעשה מכאן והלאה, אנחנו נלך אחת, דרך אחת אחרי השנייה, וננסה לראות עד כמה זה מחזיק מים, וכל אחד מהם דורש בירור יותר עדין ממה שעושים בדרך כלל, יש הרבה פרחות ופרחות על הפרחות, ואני חושב שכל הדברים האלה דורשים הגדרה יותר מבוררת, כדי לנהל את הדיון בצורה אינטליגנטית, ולא דרך כל מיני סיסמאות ופקוד. אז זה מה שאנחנו נעשה בעצם מכאן והלאה, ואחרי שנגמור לעבור על שבע הדרכים האלה, שאמרתי בסוף יישארו אולי שש, הראשונה בין ההשתות, אז אני ארצה לעבור מהמסקנה הפילוסופית לזה שיש אלוקים, למה זה אומר במישור הדתי. האם האלוהים הפילוסופי, שבסך הכל הרבה אנשים שמגדירים את עצמם לא מאמינים, או אתאיסטים, או לא יודע מה, אומרים באלוהים באיזשהו מובן פילוסופי גם אנחנו מאמינים, אבל זה לא אומר שצריך להניח תפילין, או ללכת לכנסייה, או לשחוט אנשים בשם אללה. כן, זה המצוות המעשיות או ההתגלות, את זה הם לא מקבלים. אז איך אנחנו עוברים, אם בכלל, ממסקנה פילוסופית על קיומו של אלוהים פילוסופי למחויבות דתית, או מדאיזם לתאיזם. בסדר? בזה אני אסיים אחרי שנעבור על הראיות הפילוסופיות. אני רק אומר כאן שהרבה פעמים, ברגע שאתה מתחיל להיכנס לראיות פילוסופיות לקיומו של אלוקים, עוצרים אותך, עזוב, עזוב, אני מאמין פילוסופית באלוקים. אני מדבר על האלוהים הדתי, על הקיום מצוות. מה הקשר? זה לא, זה שני דברים לגמרי שונים. אני טוען שזה נכון שזה שני דברים שונים, אבל לא לגמרי. יש קשר בין הדברים, וחשוב לעשות את המסלול הפילוסופי לפני שנכנסים לדיון הדתי. יש קשר, זה משנה את התמונה, למרות ההבחנה, שהיא הבחנה נכונה כשלעצמה, אבל היא לא כל כך חדה, כמו שבדרך כלל רגילים לחשוב. אז זאת המסגרת, ומכאן והלאה, אני עכשיו אפרוט אותה לפרוטות, זה בעצם יוביל אותנו עד סוף הסדרה הזאת, אבל יש לנו עוד עבודה. אוקיי, עוד מישהו רוצה להעיר או לשאול, אז אפשר.
כן, רק רציתי להעיר אולי, כי אני, כשאני שומע את הרב, אני חושב על המדרש הזה, על אברהם אבינו, בהתחלת הדרך שלו. אז כנראה שזה לא היה לוגי, זה היה אינטואיטיבי.
אולי, או שלמרות שהוא הוא אומר מי, יש מנהיג לבירה, כי מי מסובב את הגלגל, תלוי לאיזה מדרש אתה מתכוון. מי מסובב את הגלגל זאת ממש אחת הראיות של כאן. זה הראיה הפיזיקו-תיאולוגית. תלוי לאיזה חלק במדרש אתה מתכוון. נגיד, הציץ עליו בעל הבירה, זה נראה כמו איזשהו סוג של התגלות, אני לא יודע, התגלות פסיכולוגית או התגלות מטאפיזית, אבל יש שם גם, מעולים שם גם טיעונים, וכמו שהרמב״ם מביא בתחילת הלכות עבודה זרה. הרמב״ם מביא את הטיעונים הפיזיקו-תיאולוגיים. אבל נדבר עוד.
אוקיי.
זהו?
אז שבת שלום.
אוקיי.
הרב.
כן, כן.
האם אינסטנקט אימהי זה סוג מאינטואיציה?
עוד פעם?
האם אינסטנקט אימהי? כאשר כל האימהות...
אינסטנקט אימהי הוא שואל.
כן, נכון.
או שזה אינטואיציה או שזה המצאה, צריך לבדוק ולראות אם זה עובד. זה שיש לי אימהות אינסטינקטים זה לא אומר שזה גם עובד. אם זה עובד, אז זה אינטואיציה.
זאת אומרת שזה לא עובד, יש להם.
יש להם אינסטינקט, אבל השאלה אם האינסטינקט הזה מוכיח את עצמו. לי יש אינסטינקט שיש, לא יודע מה, 10 מיליארד נמלים בעולם. יש לי אינסטינקט כזה. אוקיי, לחשוב ככה. האם זה נכון? לא יודע, תספור. אם זה יוצא נכון, אז אתה יכול לדון אם זה אינטואיציה או לא. אם זה יוצא לא נכון, אז זה פשוט מבנה נפשי שלי, זה הכל.
למה? מה הקשר בין אינטואיציה לנכון? אינטואיציה זה סביר? זה לא...
לא, נכון זה סביר. נכון וסביר זה אותו דבר. זה לא ודאי. נכון, נכון הכוונה סביר.
אז כאשר זה נכון, זה אינטואיציה, וכאשר זה לא נכון, מה זה?
אז זה סתם המצאה סובייקטיבית. ככה אתה חש, זה שאתה חש אומר זה נכון.
אבל יכול להיות שיש לי אינטואיציה לא נכונה.
שנה, אז אמרתי, אינטואיציה היא לא ודאית.
כן, אז אינטואיציה זה נכון או לא, יכול להיות שהיא נכונה או לא נכונה.
הטענה האינטואיטיבית או שהיא נכונה או שלא. הכושר האינטואיטיבי, היכולת שלך לתפוס טענות, הוא כושר שעובד. מבין? זה לא אומר שכל דבר שהוא נותן לך, זה דבר אמיתי. אבל לא, יהיו דברים שכן, יהיו דברים שלא. אבל יש כושר כזה, זה לא יריעה באפלה. כי אחרת מהדברים שהוא נותן לך, הסיכוי שאחד מהם יהיה נכון, הוא אפסי. וזה לא המצב. עכשיו, לגבי אינסטינקטים אימהיים, אם זה חלק מהאינטואיציה, צריך לעשות סטטיסטיקות אם הן צודקות או לא. אם הסטטיסטיקה תיתן לך משהו משמעותי, אז כנראה שיש דבר כזה. לא בדקתי אף פעם, אני לא יודע.
הבנתי, תודה.
אתה יודע שמי שמרגיש משהו, זה לא אומר שום דבר. הוא מרגיש, אוקיי.
הרב, אפשר משהו כללי, שלא פשוט כזה?
כן.
כללי. קראתי מאמר באתר של הרב, לא לגמרי הבנתי, מה ההבדל בין מה ששאול לבוביץ' מתאר, את הערכים, מקור הערכים זה שרירותיות, לעומת הרב שהוא מסביר את זה אחרת. לא כל כך הבנתי את ההבדל.
לא, אין שום הבדל, לדעתי מה שאני אומר זה מה שלבוביץ' התכוון. הבעיה היא שהוא היה פוזיטיביסט, והוא לא היה מוכן להגיד את המילים הכאילו מיסטיות האלה שאני אומר כאן. יש לנו יכולת אינטואיטיבית להכיר את הדברים באופן ישיר, ואז הוא קורא לזה שרירותי. אבל הוא לא מתכוון לבאמת שרירותי, זאת טענתי, יש לי מאמר על ליבוביץ', אני יכול לקרוא את זה גם באתר. עכשיו אני מסביר שאני חושב שהוא לא הבין את עצמו טוב. בגלל הפוזיטיביזם שלו.
מה זה אומר פוזיטיביזם?
פוזיטיביזם הכוונה זה ההיצמדות לתצפית ולהגדרה הלוגית המוכחת, הוודאית. אתה לא מוכן לדבר על שום דבר שלא נכנס לאחת משתי הקטגוריות האלה. לכן אתה לא יכול לדבר על קיומם של ערכים באיזשהו מובן מיסטי, על היכולת המיסטית שלי לראות את הערכים, לא לראות בעיניים, אלא בעיני השכל, אלה דיבורים שפוזיטיביסטים לא מסוגלים להוציא מהפה. אבל הוא התכוון לזה. הוא בעצמו לא הבין שהוא מתכוון לזה.
כי אם לומר שזה שרירותי, זה חסר משמעות, למה הרב לא מקבל את המונח כמו שהוא כתב אותו?
כי אני לא חושב שלזה הוא התכוון, על סמך... דבר שרירותי, אתה לא הורג בני אדם, הוא היה מוכן להרוג על בסיס זה. הוא טוען שזה נכון, לא שזה שרירותי. הביטוי שרירותי, כשהפוזיטיביסט אומר אותו, הוא מתכוון ללא נימוק, אבל ללא נימוק אין פירושו שרירותי במובן של סתם ככה, כי בא לי, אלא כי זה אקסיומה אינטואיטיבית, כי אני יודע שזה נכון, גם בלי נימוק. רק אצל ליבוביץ' בעולם המושגים שלו לא היה דבר כזה, אז הוא לא היה לו מושג כדי לתאר את זה. מגבלה של פוזיטיביסטים.
אם כבר דנים בענייני העולם הזה, איך בית דין גבוה קובע שאישה בוגדנית תאבד את רכושה? מה ההיגיון של זה? מה
זאת אומרת? לא מאבדת את רכושה. היא מאבדת את הרכוש שהבעל הביא איתו והסכים לחלוק איתה. והטענה הייתה שאם הוא היה יודע שהיא תבגוד, הוא לא היה מסכים, אז זה הסכמה בטעות.
זה לא רק...
לא יכולה לאבד, רכוש ששייך לה היא לא יכולה לאבד.
לא, הרכוש המשותף אני מדבר. הבעל יוצא לך, היא מגדלת משפחה, אז הרכוש נצמח.
עד כמה שאני, לא קראתי את הפסקים, עד כמה שאני הבנתי, מה שהם אמרו שם זה לא על הרכוש שהיה שלה, זה על הרכוש שהבעל הביא איתו ויש חזקת שיתוף שהוא משתף את זה איתה. אז הם אומרים, ההסכמה לשתף את הרכוש איתה מותנית בזה שהיא תקיים את חלקה בהסכם. אם היא לא קיימה את חלקה בהסכם, אז זאת הסכמה שבטעות. ככה לפחות אני הבנתי בלי לקרוא. אם זה לא ככה,
זה הגיוני, אבל...
אם זה שלה, אז אני לא רואה הצדקה לזה.
זה הגיוני, אבל אם זה נכון, אז איך בגץ הפך את זה?
כי בגץ לא היה, שההסכמה לא מותנית בזה. זו שאלה של האם בן אדם מתנה בזה את ההסכמה שלו או לא. לא יודע, זה... עוד פעם, לא קראתי את פסקי הדין, אני לא יודע להתווכח עליהם. אני אומר, אתה שואל אותי מה דעתי, זו דעתי. מה כתבו הדיינים ומה כתב בגץ, צריך לקרוא כדי לראות, אני לא יודע.
דווקא נותן הסבר, יכול להיות, אוקיי.
רב, אפשר עוד שאלה?
כן.
כאשר מנהג ישראל, כאשר מנהג שנפוץ בכל ישראל, והוא לא, אין לו בסיס הגיוני, האם זה נכנס תחת הכותרת של מנהג ישראל תוראי, והאם חייבים לקבל אותו?
אז פה, זה קודם כל כן, קודם כל כן, זה המשמעות של מנהג, של אל תיטוש תורת אמך. אבל, יש להבחין בין שתי הערות אני אעיר על זה. הערה ראשונה, צריך להבחין בין שני דברים. א', זה שזה מחייב, זה לא אומר שזה גם נכון. אלא יש איזשהו עניין לא לסתות מהנוהג הציבורי, גם אם הוא לא נכון. ולכן זה לא קשור בהכרח לדיון שלנו, כי אם זה היה גם אינטואיציה קולקטיבית, אז הטענה היא שזה גם נכון, לא רק שראוי לציית לזה. זה שני דברים שונים. זאת הערה אחת. הערה השנייה, ושבמקום שבו ברור לך שהמנהג לא נכון, זה לא אותו דבר כמו כשאתה לא מבין למה זה כן נכון. ואם ברור לך שהמנהג לא נכון, או שהמנהג מזיק, זה מה שקורה אצל, מה שקרוי אצל הפוסקים מנהג שטות. ומנהג שטות צריך להתבטל.
אוקיי.
טוב. אוקיי. אז להתראות, שבת שלום.
שבת שלום.
שלום.
שבת שלום.